אנחנו לומדים היום מזמור ע"ו בתהילים, פסוק ראשון, למנצח בנגינות, מזמור לאסף שיר. פתיח שיש לנו כבר ממזמורים קודמים, אנחנו מכירים את זה. המזמור הזה יש במפרשים דעות חלוקות על איזה תקופה הוא מדבר. רש"י אומר שהמזמור הזה מתייחס למפלה שהיה למחנה סנחריב בירושלים בזמן של חזקיהו המלך. יש מפרשים אחרים שאומרים שזה מתייחס למלחמה העתידית של גוג ומגוג, אבל כל פעם נראה את המשמעות של הפסוקים לפי המפרשים. פסוק ב', נודע ביהודה אלוהים, בישראל גדול שמו. פשטות שני חלקי הפסוק מדברים על אותו דבר בדיוק, אותו רעיון, שהקדוש ברוך הוא שמו מפורסם בידוע, פשוט מחליף את זה מיהודה בחצי הראשון של הפסוק לישראל בחצי השני. בחצי הראשון הוא כותב נודע אלוקים, בחצי השני זה גדול שמו, אבל משמעות היא אותו דבר, שהקדוש ברוך הוא מפורסם בעם ישראל, במיוחד בירושלים, שירושלים קשור לשבט יהודה, ששם הייתה המפלה של מחנה סנחריב. יש אחד מפרשים אומרים שהכוונה מתחלקת, שני חלקי הפסוק, חצי הראשון הולך על תקופתנו, נודע אלוקים ביהודה, גם בגלות הוא נודע, ובעתיד, שיעשה הקדוש ברוך הוא נפלאות, אז הוא יהיה גדול בישראל, כמו שאמרתי, שיש כאלה אומרים שזה הולך על משהו עתידי של גוג ומגוג. פסוק ג', ויהי בשלם סוכו, ומעונתו בציון. כפי שאמרנו, כפי רש"י, התייחס לתקופת סנחריב, שהמפלה הייתה בירושלים, שם מתו המחנה של סנחריב. שלם זה אחד הכינויים לעיר ירושלים, כמו שהפסוק אומר, ויבוא יעקב שלם. שלם זה, שם, יש את הפסוק על מלך שלם, הוציא לחם ויין, מלך שלם זה מלך ירושלים. שלם זה ירושלים. אז ציון זה גם ירושלים. שני חלקי הפסוק מדברים על אותו עיר ירושלים, בשני הביטויים השונים. תהי בשלם סוכו, תהיינו בירושלים, הקדוש ברוך הוא שכן, סוכו זה כמו המקום שהוא שכן, כמו סוכה, ומעונתו בציון, המעון, כולם יודעים שהמעון, הגילוי של הקדוש ברוך הוא זה בציון, תהיינו בירושלים. בפעימיות הדברים מבואר על הפסוק הזה, כפי שהרבי מביא בשיחות, שכשמדובר על השכנת השכינה בעולם, אז יש איך שמסתכלים על זה מצד העליון, מצד השכינה, ויש איך שמסתכלים על זה מצד התחתון, מצד המקום הגשמי שבו השכינה שוכנת. שני חלקי הפסוק, חצי אחד מתאר איך שזה מצד מלמעלה למטה, חצי השני מתאר איך שזה מלמטה למעלה. חצי הראשון של הפסוק מדבר איך שהשכינה שורה מלמעלה למטה, ואז העיקר זה הגילוי שבא מלמעלה. המקום עצמו הוא לא תופס מקום. לכן קוראים למקום סוכו. סוכו זה כמו סוכה, זה משהו הרעי. הנקודה פה זה לא המקום, הנקודה פה זה הגילוי שבא מלמעלה. לעומת זאת בחצי השני של הפסוק מדובר איך שזה מצד התחתון, מצד העולם. העולם מרגיש שזה מעונתו, שזה מעון, מעון זה בית של קבע. הקדוש ברוך הוא שוכן פה ונמצא פה, וגם שני הכינויים האחרים מדויקים. שלם או ציון. כשמדובר שזה בא מלמעלה, אומרים, העיקר זה הגילוי מלמעלה, רק אתה צריך להיות שלם כדי להיות כלי לקבל את זה. לעומת זאת, בחצי השני, כשמדובר על ההפנמה מלמטה, אז התחתון מרגיש שאני רק ציון, רק ציון וסימן לעליון, אני בטא לגמרי, ובמילא אני מקום ראוי, שהמעון שלו הקבוע יהיה כאן. כל פעמים נמשיך את פשט ההבנה בפסוקים. פסוק ד', שמה שיבר רשפי קשת, מגן ומגן, וחרב ומלחמה סלע. היינו הקדוש ברוך הוא שבר את החיצים של הקשתות. רשפי זה אומנם מסמל בדרך כלל על גחלי אש, רשפים של אש, אבל כאן זה, כמו שהמפרשים אומרים, זה החיצים של הקשת שרצים בכזו מהירות, זה כמו אש, אז זה מכונה רשפי קשת. אותו דבר הקדוש ברוך הוא שיבר, שבר שם את כל כלי המלחמה של סנחריב, שזה המגן והחרב, וכל המלחמה בעצם התבטלה בניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה שם. פסוק ה', נאור אתה אדיר מהררי טרף. פשט המובן של הפסוק, שאתה הקדוש ברוך הוא יותר חזק מאותם טורפים גבוהים, חזקים. הערים זה משל על משהו חזק, טרף זה טורפים, הררי טרף זה כינוי לחיל צנחריב, שהם היו מאוד מאוד חזקים, כמו הררי טרף, ואתה הקדוש ברוך הוא נאור, אתה אדיר, אתה יותר חזק מהם. מה זה נאור? יש כמה וכמה אופנים המפרשים, יש האומרים שנאור זה מלשון אור, אתה מאיר, יש הערה גדולה ממך, חזקה, יותר מהררי טרף. יש מפרשים שאומרים שנאור זה מלשון נורא, נורא ואדיר. אתה מפיל מח פחד ומורה על האויבים, וזה הכוונה. יש מפרשים שהנאור זה מלשון, אתה הורס ומשחית, מביאים פסוקים שרואים שהמילה נאור, יש לה משמעות של השחתה. אז אתה עוצמתי וחזק ומשחית את האויבים, כי אתה אדיר יותר מהררי טרף. כל פנים, לפי כל האופנים, כשנסביר את המילה נאור, המשמעות של הפסוק היא אחת, שהקדוש ברוך הוא בכוחו הראה את האפסיות של חיל סנחריב. פסוק וב, אשתלולו אבירי לב, נמוש נתם, ולא מצאו כל אנשי חיל ידיהם. שוב זה מתייחס, הרי ידוע שהנס היה אצל סנחריב, שהם כולם מתו, כאילו נרדמו ומתו, מלאך השם בא, אבל עיקה במחנה אשור, היה שם כמות עצומה של חיילים, ובלילה אחד כולם מתו. אז זה מתאר שהם נמו שנתם, ולא מצאו כאן אנשי חיל ידיהם, דהיינו לא היה להם שום כוח לעמוד, הם פשוט מתו. מה זה אשתלולו אבירי לב? אבירי לב זה כינוי לחיילים של סנחריב, הם היו חזקים, אבירי לב. מה זה אשתלולו? אשתלולו בזה המפרשים חלוקים איך להסביר את המילה. רש"י אומר שאשתלולו זה כאילו כתוב אימי, כמו השתוללו. אבירי לב השתוללו והם רצו לגרום לחימה, אבל בפועל נמו שנתם ומתו. יש המבארים שהמילה אשתלולו זה מלשון סיכלות וטיפשות, הם עשו שטות, ויש המפרשים שאשתלולו זה מלשון שלל, שכל רכושם הלך שלל לבני ישראל. ככה או ככה, שוב, המובן של הפסוק הוא זה, שזה מראה על המפלה של סנחריב וחייליו. פסוק ז', מגערתך אלוהי יעקב נרדם ורכב פסוס. היינו מכיוון שהקדוש ברוך הוא גער בהם, כעס עליהם, אז זה גרם שהרכב והסוס הם כולם נרדם, דהיינו לא מתו בעצם, התבטלו. יש כאן אבל בכל אופן מילה לא מובנת. הוו של המילה ורכב הוא לכאורה לא מובן. היה צריך להיות כתוב נרדם, רכב וסוס. מה זה נרדם ורכב וסוס? אז רש"י אומר, מביא דוגמה שלפעמים מצאנו וו יתרה, אבל באמת כאילו כתוב בלי אבב. מביא דוגמה שלפעמים כן כותבים ככה. ויש מפרשים אחרים שמחלקים את זה לשניים. נרדם המלך ורכב וסוס של החיילים. אז דיין אומר שהוא ראש האבירים הוא נרדם, וגם הרכב והסוס של החיילים גם נרדמו. שוב, ככה או ככה המובן הוא זה. פסוק ח', אתה נורא אתה, ומי יעמוד לפניך מאז אפיך. היינו, הקדוש ברוך הוא מפיל פחד על כל האויבים, אין אף אחד שיכול לעמוד לפניו, אין אף אחד שיכול להתקיים לפניו. מאז אפיך, מאז שהוא כועס עליהם, כשמתגלה הכעס האלוקי, אין שום עמידה לאף אחד. פסוק ט', משמיים ישמעת דין, ארץ ירה ושקעת. פי הפשט שזה הולך על מלחמת סנחריב, הרי הנבואה שסנחריב הולך לקבל מפלה באה מראש. הרי הנביא ישעיהו התנבא שזה מה שהולך לקרוא. אז הכוונה היא משמיים, דהיינו, הנבואה באה משמיים, לנביא ישעיהו, וישמעת הדין, אתה כבר ישמעת את הדין, את מה שהולך לקרוא מראש. וארץ, הכוונה היא לפי זה, ארץ ישראל הייתה במצב של ירה, הייתה במצב של פחד מהמלחמה העצומה שסנחריב באה נגד ירושלים, ובסופו של דבר בשקעת, ארץ ישראל נרגעה אחרי שהקדוש ברוך הוא מפלה על סנחריב וחייליו. אחרים אומרים שארץ הולך על הגויים, כל הגויים, כל הארצות האחרים של הגויים, ירה, הם פחדו מהקדוש ברוך הוא, כי ראו שהוא מעניש את האויבים, ובמילא שקעת, הם שקטו והפסיקו להתכנן להילחם נגד עם ישראל. ויש מה שכתוב בגמרא, שהפסוק הזה בכלל הולך על מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא משמיים משמעת הדין, שהקדוש ברוך הוא גילה את התורה לעם ישראל במתן תורה, אז ארץ הולך על כל העולם. כל העולם היה במצב של ירה, היה במצב, הרי הקדוש ברוך הוא אמר, שהותנאי תנאי עם העולם, שאם ישראל מקבלים את התורה מוטה, ואם לאו, מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אז העולם היה במצב של ירה, יש כאילו אי ודאות מה הולך לקרוא עם העולם. אבל ברגע שמשמיים נשמע את הדין, שכזו הוא התגלה והביא תורה לעם ישראל, אז משקעת, אז התגלה שהמצב האמיתי של העולם הוא תכליתו האמיתית של העולם, הוא נברא בשביל התורה, וברגע שאכן פה בעולם התורה התקבלה, אז נהיה שקעת בעולם. ברור שכלפי מעלה, כמו שכתוב באריכות בשיחות של הרבי, אז כלפי מעלה אין כוח חסר פועל, והדבר היה ידוע מראש, זה מה שיקרה. אבל פה למטה, בסדר השתלשלות של העולם, עד שלא הגיע הזמן הזה של וב וסיוון, בית אלפים דף ממחן של מתן תורה, אז לא היה את השקעת בגלוי, חיכו עד לאז. פסוק י' בקום למשפט אלוהים, להושיע כל ענבי ארץ אלה. כשהקדוש ברוך הוא עומד לעשות דין, כמו שהוא עשה פה בסנחריב וחייליו, אז הוא מושיע על ידי זה את כל ענבי ארץ. ענבי ארץ זה כינוי למלך חזקיהו וכל החיי הצדיקים, הוא הושיע אותם בכך שהוא המית את הגויים האויבים. פסוק י' א', ביטוי מעניין בפסוק י' א', כי חמת אדם תודקה, שארית חימות תחגור. מה הפשט? נראה את חצי הראשון קודם. חמת אדם, חמת מלכון חימה, כעס. כשהאדם, דהיינו, החיילים הרשעים, הארורים, מתעוררים בכעסים ובאים להילחם נגדנו, אז בתחילה אנחנו פוחדים. אבל אחרי שאנחנו רואים, כמו שנאמר, חרבם תבוא בליבם, שהקדוש ברוך הוא נפרע מהם, אז אנחנו מודים לו על הכעס שהם כעסו. בזכות זה שהם כעסו, אז הקדוש ברוך הוא נפרע מהם, הם נגמרו. אז אנחנו בסופו של דבר נהנים מכך שהם יצאו למלחמה, כי בסוף הם בגלל זה נפלו. אז זה נקרא חמת אדם. תודק, אנחנו מודים לו על חמת אדם. מה החצי השני? שעירית חימות תחגור. יש שתי משמעויות במפרשים. משמעות אחת, יש שעירית, דהיינו עוד שעיריות של חימות. יש עוד כאלה גויים שהם רוצים לחוס עלינו ולהילחם בנו. אז שארית חימות את הכעסים השאריות שנשארו אצל גויים אחרים, תחגור, אתה הקדוש ברוך הוא חוגר את זה, דהיינו אתה מעכב ולא נותן להם אפשרות להילחם בנו. זה אופן אחד. אופן אחר אפשר להגיד שהוא הולך לקדוש ברוך הוא בעצמו. היחיד שמותר לו לגלות חימות כעס זה רק הקדוש ברוך הוא. את שארית החימות, דהיינו למי נשאר אפשרות להביע כעס וקינה, זה רק תחגור, אתה הקדוש ברוך הוא תחגור את זה, אתה, זה החגור שלך. כי אף אומה בעולם אין לה זכות להביע כעס, ואם היא תביע אז בסוף הוא יפיל אותה. היחיד רק אתה יכול לחגור את החימות. פסוק י' ב', מעניין, יש איזה אמרה של אחד מגדולי החסידות, שאומר על הפסוק הזה רמז, שאם אדם מקבל חלילה איסורים, ואיך הוא מגיב לזה? הוא תודק, מקבל חמת אדם, מקבל כעס, אז הוא מודה לקדוש ברוך הוא, אומר אני מקבל באיסורים באהבה. אז זה גורם ששארית חימות תחגור. הקדוש ברוך הוא ימנע את שארית האיסורים, הוא לא יביא עליו. כי עצם הדבר שהוא מודה ומקבל בשמחת האיסורים, אז את השאר הוא חוגר ולא נותן לו לסבול יותר. פסוק י' ב', נדרו ושלמו לאדוני אלוהיכם, כל סביביו יובילו שי למורה. היינו פונים לבני ישראל על הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה, תנדרו נדרים, תשלמו את הנדרים להשם, וכל האומות שיוסביב סביבו, סביב ירושלים, הם גם כן מפחד השם יבילו שי, יביאו גם הם מתנות למורה, יביאו שי מתנות לקדוש ברוך הוא בגלל הפחד שלהם, כי הם רואים את ההנהגה האלוקית ולא כדאי להתעסק עם עם ישראל. ואז בא הסיום, פסוק י' ג' לפסוק האחרון, יבצור רוח נגידים, נורא למלכי ארץ. המילה נגידים זה הולך על המושלים, על השרים של אומות העולם. אז הקדוש ברוך הוא יבצור, יבצור זה יעצור, כמו הבציר, זו מילה שמשתמשים כשקורטים את הענבים. אז יבצור, הקדוש ברוך הוא ימעט ויעצור את הרוח הגסה של אותם נגידים, של אותם שרים ומושלים, ונורא, העירה שלו תשלוט למלכי הארץ, כל מלכי אומות העולם, יהיה להם עירה ופחד מהקדוש ברוך הוא, כי הם פוחדים להיענש, כמו שהעניש את הסנחריב, וכל אלו שבאו נגד עם ישראל.